למה עושים חסד?
מה? למה עושים חסד? אני רואה שהסיפור שלו הציץ. שאלה חשובה, שאלה חשובה מאוד. טוב, בואו נמשיך עם מה שעלינו התחלנו לפני שבוע, וקצת נדבר על ראשו של עשיו. למה ראשו של עשיו נקבר במערת המכפלה ולא שאר גופו? התייחסות של רבי מיטל גם לעשיו. אז להזכירכם, לפני שבוע דיברנו על שני המנגנונים, שני הנתיבים. את הנתיב הבסיסי, תרום הר סיני, הקדוש ברוך הוא, הטביע בטבע את כל השיעורי מוסר, את הערכים, את הגישות החשובות. אפשר ללמוד צניעות מהחתול, וללמוד גזל, איסור גזל מהנמלה, ואפשר ללמוד צניעות מהתרנגולים. אפשר להסתכל בטבע, אפשר להגיע ולגשר לקדוש ברוך הוא בדרך טבעי, מה שקדוש ברוך הוא הטביע מסביבנו וגם מתוכנו, את החוש המוסרי, את הערכים הפנימיים, את האצילות הפנימית, את התמימות, את היושר הפנימי. אפשר דרכם להגיע לקדוש ברוך הוא, וכך אנשים הגיעו, והקדוש ברוך הוא בא בתביעה לאנשים שנכשלו. סתום ננשו, למרות שאין להם תורה, אין להם מצוות, גם אחרי הר סיני, בני מואב, בני עמון, בני נשים, כמובן לא עונש חריף, לא עונש מוות או מלכות, אבל עונש שלהם שהם לא מתאימים להיכנס לעם הנבחר, לא מתאימים להתגייר. למה שלא קידמו אותנו בלחם וברם? יש להם מצוות בלחם וברם? ברור שהם מצוות, אבל זה משהו אינטואיטיבי, משהו בסיסי, לערך אנשים. אני מדבר עם הבנים כל הזמן, שהכנסת אורחים זה לא רק להכניס אדם לבית. הכנסת אורחים זה כל פעם שעת מקומית, ומישהי אחרת, נדבר מבנים, אתם, מישהי אחרת נכנס לתוך הזירה שלכן, את מחבקת, מקדמת, מביאה, מקבלת פנים. זאת אומרת, אדם נכנס לתוך הקמפוס פה. ואתם מבחינות ממש מהר שהן לא שייכות, הן לא מקומיות. לגשת עליהן, מה שלומכם, במיוחד מדוברי אנגלית, והן יותר מבולבלים, מה שלומכם, איפה אתם באים, צריכים משהו, אפשר לעזור משהו, סתם להגיש עזרה, להגיש ככה קבלת פנים. כל בית כנסת, בית, ישיבה, קמפוס, אוניברסיטה, עבודה, כל פעם, כל מצב, שעת מקומית. מישהו אחר נכנס, זה דרך ארץ, מנהג טוב, הכנסת אורחים, לגשת, אני משוגע לכך. מישהו נכנס לבית המדרש של הר עציון, אני שולף לו סידור ונותן לו סידור, יש לי ערימה של סידורים במקום שלי. מי שנכנס לחטוף איזו תפילה, מגיע ישר, כמובן אני יודע שרובם לא צריכים את הסידור, ויש להם סידור על המחשב, על הפלאפון, אבל זה דרך להתחבר. אז זה גם כן, כלי טוב בחיים. לדעת לדבר עם אנשים שאתם לא מכירות, לדבר ככה, כמה מילים, איפה אתה, מאיפה את, מה זה, מה אתם באת, צריכים מחפשים משהו, צריכים בית שירותים, צריכים קפה, צריכים תה, צריכים קטנים. זה סוג של הכנסת אורחים. הכנסת אורחים זה לא רק מכניס לבית, לא מכניס לבית. מספרים על אברהם אבינו, שאבינו היו לו 4 פתחים. איוב הכניס אנשים דרך פתח אחד. אברהם ביתו הייתה פתוח 4 רוחות. מה הכוונה? זו כוונה ליטרלית, הטקסטואלית, זה בעצם, יש גישה מכל מיני רוחות. אז מי שבא מסין, ניגש ברוח המזרחי. מי שבא מארצות הברית לבקר את אברהם אבינו, אייב לינקולן שבא בתנקסגיבינג לבקר את אברהם אבינו, אז הוא נכנס בדלת המזרחית. המערבית, סליחה. אבל ההבנה המטאפורית היא בעצם שצריכים לחפש דרכים שונות לקיים הכנסת אורחים. לפעמים זאת הדרך הקלאסית, הנה מיטה, אוכל, אישה שולמית, אני נוסע הרבה, מתחיל לנסע עוד שבועיים, אני מתארח אצל הרבה הרבה אנשים, ואני יודע את ההבדל בין אנשים ששמחים ורוצים, ברוך השם הבית שלנו בשבת, כמעט כל שבת מלא אנשים. ישנים אצלנו, אוכלים אצלנו, טיש אצלנו, תוסס, מקום, חברה, קהילה, כל הזמן אנשים עוברים דרכנו בבית. זה בזכות אשתי, אני יותר מופנם, אני אוהב ספר וקצת גרעינים, וזה עושה לי את השבת, אבל אשתי מכניסה את כולם, כולם עוברים דרכנו בבית, אז אתה להכניס אנשים לתוך הבית, כמובן, גם במובן הקלאסי והקונבנציונלי, אבל גם לחפש דרכים לקיים מצוות הכנסת אורחים, גם שלא בדרך מסורתית של הכנסת אורחים לתוך הבית. אז הם לא הכניסו אותנו, לא קיטמו אותנו בלחם ובמים, מלא ננשו. דיברנו על כך שהקדוש ברוך הוא בהר סיני לא התכוון למחוק ולגלח ולסלק את הרובד הבסיסי במקום רצון הקדוש ברוך הוא, אלא לבנות עליו. הרובד הבסיסי עדיין מהווה פלטפורמה, מהווה תשתית, ועל התשתית הקדוש ברוך הוא בונה הקומה השנייה. והקומה השנייה היא בעצם תורה, גילוי רצונו, הלכה, מה שהקדוש ברוך הוא מכתיב לנו בצורה פרונטלית, בצורה גילוי שכינה שלא היינו יכולים להגיע אליו. דרכי, לא היינו חושבים על שטנז ופרה אדומה ולסורי מחלות עשרות. והקדוש ברוך הוא שם אותם בחבילה אחת, נתן לנו כפי שאומרים במשך החכמה בהר סיני, את הכל ביחד. אי אפשר, לא ייתכן שיהודי בהר סיני יעמוד שם ויהיה פטור אחרי הר סיני. הר סיני זה עליית מדרגה, אני יותר חייב. לא ייתכן מצב, אומרת הגמרא בסנהדרין, שבני נוח אסור במשהו ויהודי מותר לו ופטור ממשהו, כי היינו יחד עם בני נוח ובהר סיני עלינו, השתדרגנו, עלינו למצב יותר חמור, של יותר מצוות, של יותר רגישות, של יותר תכתיבים, של יותר קשר לקדוש ברוך הוא, אבל לא פחות. ואז אדם צריך להיות פתוח לשני הרבדים, ולפעמים, כמובן רוב הזמנים, דבר אחד ישלים את השני, אבל לפעמים צריכים להיות רגישים לכך. למשל, ראינו בשם השרידי האש, שלא מברכים אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על מצוות בין אדם לחבר. למה? כי הוא טען שצריכים לקיים מצוות בין אדם לחבר, במיוחד משלח מנות, לא מתוך, בעיקר מתוך ציווי הקדוש ברוך הוא, אלא מתוך איזו תחושת חסד פנימית טבעית. לא בגלל שהקדוש ברוך הוא ציווה אותי לעשות חסד. גם הקדוש ברוך הוא לא היה מצווה אותי לעשות חסד. חסד, ואני שומר את גרעין הבסיסי. בכך שאני לא מברך אשר קידשנו, אני לא מלביש ציווי ותחתי ומטלות, זה בגלל שאני רוצה להיות איש טוב ולגמול חסד. אז הנה כמה נושאים הקשורים לכך. אז הנה, יש לכם מקורות? לא חילקתי מקורות? אוקיי, יש לכם מלפני שבוע. מי שאין מקורות מלפני שבוע? אוקיי, יש. אוקיי. אז בואו נמשיך, וגם ראינו את רב קוק כמובן, שרב קוק דיבר בצורה יותר קיומית ויותר חווייתית. שאם עבודת השם חונקת את האדם ומקטינה את האדם ומצמצמת ומורידה את איכות החיים והיא לא קשורה לאיזה פריחה קיומית וחווייתית, אז זאת לא יראת שמיים מתאימה, זאת לא ירושלים כשרה, זאת יראת שמיים פסולה. שבעצם האנושות שלי צריכה להתברך ולהתפתח דרך הלבשת יראת שמיים. בכך שאני מוסר את עצמי לתכתיבים של הר סיני, האני שבא לפני הר סיני צריך לגדול ולצמוח. אם האני שבא לפני הר סיני לא פורח, כמובן לכל אחד יש גדר אחר של צמח. צמח זה לא דווקא כיף ורוחב ופתיחות. אצלנו המילים האלה לפעמים הם שווים פתיחות וצמיחה וגידול והתרחבות. יש אנשים שגידו ש... אבל יש איזה חוש. יש חוש שיש גידול ויש פריחה. יפה. אם זה חונק את האדם, אז כל אחד צריך להגדיר מה נחשב אצלו גידול ופריחה. אז זה שונה מאדם לאדם, מתרבות לתרבות, מנורמה לנורמה. אז לא חס וחלילה להטיל את ההגדרות שלנו על מה זה נחשב. כן, הייתי עם תמונה מאוד מאוד מעניינת. מישהי יודעת מה זה כנס שלוחים? כן, כנס שלוחים זה כנס של כל שלוחי חב"ד מכל רחבות העולם. אז הם מתכנסים בקריון הייטס ועושים תמונה. 5,000, 6,000, לא יודע כמה, ממש 6,000 אנשים לבושים שחור. ממש תמונה של 6,000 אנשים צריכים לקחת איזו מצלמה מיוחדת, רחבה, כדי להכניס את כולם. מי שמסתכל מבחוץ חושב, בסדר, כולם אותו דבר, כן? שחור, שחור ולבן, שחור כובע. אז איזה שליח כתב עד כמה הם שונים, הוא כתב איזה פרופילים של איזה 8-9 שלוחים, שהוא עוסק בתור שלישי בספרות, והוא הולך להקים איזה יזמות הפיננסית, והוא הולך למקום. כל אחד עוסק בשלו, אבל אצלנו אנחנו כאילו בסדר, הביטוי היחיד לאישיות זה לבוש ובגדים וכל שהם לבושים באותה צורה, אז כנראה שהם חושבים באותה צורה. וזה לא נכון לגבי חרדים. אני חלק מהעולם הזה, יש הרבה קשרים עלינו, זיבטתי מהעולם הזה, זה פחות אמיתי בעולם החבד. כי אם תגיד לחבד שאתה חרדי, הוא יסתכל עליך כאילו את משוגעת. והוא יוכיח לך שהוא פחות חרדי ממנה. כי הם פתוחים, והם נאורים, והם חשופים לכל מיני תרביות. אני התארחתי הרבה אצל חבד, בכל מיני מקומות בדרום אפריקה, באוסטרליה. הם מכניסים אותי לתוך הספרייה שלהם, ויש ספרים על כל נושאים, והם קוראים הרבה, ומאוד אצילים, והשולחן שלהם הוא מלכותי, והקשר שלהם עם האישה הוא מאוד מאוד שוויוני. אני לא שופט את הקשר של החרדים, הוא קשר מאוד איכותי, אבל הוא לא בנוי על שוויוני, הוא בנוי על חילוקי תפקידים. אבל כשאני יושב איתם, אני מרגיש שהזוגיות שלהם הרבה יותר דומה לזוגיות שלי מהזוגיות שאני בוחן אצל החרדים. אז צריכים לדעת לפעמים לא להרביש את הציפיות שלנו על אחרים, אלא לדעת לבחון ולהגיע לאיזו נקודה יותר פנימית. אני אומר לך, ברור, ברור, ברור שאחוזי גירושין בעולם החרדי הם שווים לאחוזי גירושין בעולם שלהם. אז אי אפשר להגיד שהזוגיות שלהם היא פחות בריאה. אם אני משתמש במדד, אפשר לומר שאולי פחות מגורשים, כי יש איזה סטיגמה חברתי, אבל בסדר, בואו נעדל את המספרים, כן? זה לא 70 מול 20, זה אותו אחוזים, בסדר, פחות, יותר, אותם אחוזים, אז בסדר, זה הציפיות שלנו, זה הציפיות שלהם, ואנשים שמחים כל שיש ציפיות ברורות, וכן, כל פעם שאני רב קצת עם אשתי, חס וחלילה, לא רב הרבה, אבל כל פעם שאנחנו קצת נוגעים אחד בשני. למה? כי אצלנו אין חילוקי תפקידים ברורים. אנחנו שנינו בשוויון, אנחנו שנינו מגדלים משפחה, אנחנו שנינו עושים שפר, שנינו מנקים את הבית, שנינו. ולפעמים לא ברור מי השם, מי לא השם, ואני הייתי בבית מדרש קצת יותר, והיא ציפתה ממני שאני אגיע לשופינג קצת יותר מוקדם, ואני אומר לעצמי, לא מקנה, אני רק אומר, לו הייתי חי בעולם החרדי, מאוד ברור. אני נמצא בבית המדרש, והיא מטפלת ב-X, Y וזה, היא מטפלת בזה, וברור, ואז הכל חלק, הכל שחור ולבן. אצלנו זה הכל ויסות ומימון, ומי עושה מה, ומי עושה ככה שבוע, ולפעמים זה יותר ברור ויותר קל, לעבוד תחת איזה הגדרות יותר קשוחות וחד משמעיות. אז לא חס וחלילה להטיל את הנורמות החברתיות לשפוט אחרים, אלא לנסות להיכנס לתוך העולם שלהם ולדעת, בתוך העולם שלכם יש לכם קשר טוב, יש לכם אישיות גודלת ופורחת וצומחת, ולא חס וחלילה, בסדר, מצידי את לא פורחת, את לא פורח. יופי. אני רוצה להגיד כמה הסתגיות, בשני מרווה מיטל כמובן, ואחר כך כמובן להגיע למקרים שיש סתירה, כמובן שלושה מקרים שרווה מיטל ציטט, וכמובן למבחן הסופי של שאול יברה. קודם כל, וכשמעתי קצת שזה היה שיחה לפני שנכנסתי, ברור שהדחף, המניע, הגורם לעסוק בחסד, להיות אדם מוסרי, להיות אדם ערכי, הדחת צריך להיות לא רק תחושה פנימית, אלא כך שאני רוצה להידבר לקדוש ברוך הוא ולחכות עם קוף, לחכות, נשים אליי, את החיקוי, לחכות את הקדוש ברוך הוא. וכמובן זה משנה את כל הממדים, מדדים סליחה, זה משנה את כל הציפיות, כי אם הדחת לעשות חסד, והמניע לעשות חסד, ומחייב לעשות חסד, זה תחושה פנימית, אז בעצם אני ממזכיר את זה בתוך הציפיות והנתונים החברתיים, מה נחשב חסד, מה לא נחשב חסד. אבל כל שאני מחפש את הקדוש ברוך הוא ואני רוצה להיות דומה לקדוש ברוך הוא, אז הדרישות הן אינסופיות, הן אובייקטיביות, הן לא סובייקטיביות לפי הזמן ולפי הקונטקסט ולפי הדור. אז בעצם ברגע שאני מלביש את הקדוש ברוך הוא ואני רוצה להיות כמותו ולייצר את האישיות שלי בדוגמתו וחצורתו, אז ממילא אני מגיע לדרישות הרבה יותר קשות והרבה יותר מכתיבות. אז למשל, נסתכל פה ב... מספר 21, כן. אחרי השם אלוקיכם תלכו, ואותו תיראו, ואת מצוותי תשמרו, ובקולו תשמעו, ואותו תעבדו ואותו תדבקו. דורש את הגמרא בסתה, זה גם מופיע בסתה וגם מופיע בשבת. מה זה ללכת אחרי השם? הקדוש ברוך הוא איש וכל איש, איך אני הולך אחריו? כמובן, לא רק מבחינה פיזית, אם אני הולך אחריו אני נשרף, זה גם מבחינה תודעתית ומבחינה אינטלקטואלית, אני לא יכול להבין אותו. זה להיות כמותו, אבל אני לא מבין אותו. אז איך אני מעצב את אישיותי כמותו, אחרי שאני לוקחם תלכון, אם אני לא מצליח להבין אותו, ולא רק אני לא מצליח להבין אותו כי קשה לי, ואני לא מספיק מבריק, ולא מספיק חכם. אני לא מבין אותו כי אני לא מתאים. המוח שלי הוא פשוט עובד על צורה אחרת, על עיבוד אחר, פרוססור אחר. המוח שלי לא מסוגל, לא מתאים. זה תדר אחר, זה חשמל אחר, זה 22, זה 222 מול 110. זה פשוט לא מתאים להבין את הקדוש ברוך הוא, זאת הסיבה. שפילוסופיה היא תמיד לקויה, כי פילוסופיה היא ניסיון לחשוב על הקדוש ברוך הוא במונחים אנושיים. זה עוזר לכמה אנשים, לכמה אנשים לא כל כך עוזר, אבל זה אף פעם לא יגיע לאיזה קליעה אמיתית, כי אני משתמש במונחים אנושיים להבין דבר שהוא לא, הוא לא בר תפיסה מבחינה אנושית.
זה לא רק בפילוסופיה, זה בכל דבר שאנחנו עושים.
נכון, אז הדרך הכי, לא אמרתי שהוא פסול, הוא מוגבל. מי שלומד תורה, שומע את כל הקדוש ברוך הוא ישר מדבר אלינו, בקשר לדרישותיו מאיתנו בדרך החיים שלנו. איך תתנהג, איך תברך, איך תאכל. אז הקדוש ברוך הוא מורה לנו מה הוא חושב עלינו, מה הוא רוצה מאיתנו. מי שלומד פילוסופיה, זה הפך. אני מנסה לחשוב ולבחון ולבנות ולהתקשר לקדוש ברוך הוא מונחים שלי. למשל, עכשיו זה לילה, עכשיו זה יום בחוץ, נכון? זה לא יכול להיות לילה. זה או יום או לילה, כי אנחנו בינאריים. אנחנו או אפס או אחד, או און או אוף, או נכון או לא נכון. זה הקדוש ברוך הוא אומר, מי יוצר אור, וברא חושך, זה שלום, וברא את הכל. זה הקדוש ברוך הוא, זה גם אור וגם חושך יחד. זה לא יתכן אצלנו. מה כתוב באיוב? יוצר אור, וברא חושך, עושה שלום, וברא את הרע. אז גם אצלנו, או שדבר הוא טוב, או שדבר הוא רע. זה לא יכול להיות שניהם. זה הקדוש ברוך הוא גם טוב וגם רע. זה קדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו בהר סיני, תסתכל על ה... נדבר כך, אולי קצת במשך, שתסתכל על זה, הוא טמא. ויש 49 דרכים להגיע למסקנה של טומאה. אבל הוא גם טהור. ויש 49 דרכים להגיע לזה כך שהוא טהור. איך זה יכול להיות טהור וטמא? כי בחיים שלנו, יש או-או, יש בלעדיות. אבל מבחינה מוח של הקדוש ברוך הוא, יש איזה פיזיקאי בשם נילס בור, פיזיקאי מהולנד במאה ה-18. הוא פעם אמר, ההפך של אמירה נכונה היא אמירה, שקויה. ההפך מאמירה עמוקה היא אמירה אחרת עמוקה. The opposite of a true statement is a false statement. The opposite of a profound statement is another profound statement. אז הקדוש ברוך הוא לא עובד בשקר ואמת, הקדוש ברוך הוא עובד. אז או זה, כמה אנשים חושבים שזה לא, זה כמה אנשים חושבים שזה מזיק, אבל אפילו אני מניח שזה עוזר, אבל זה לא הכי ישיר. כמו שהקדוש ברוך הוא אומר לנו, מה רצית לשאול?
רק מילה של
הרבה. לקויה מצפשת, לקוי. מוגבל. יש אנשים שיגידו שזה מבלבל, אבל אפילו אנשים שחושבים שזה ישיר אותם, צריכים לדעת שזה מוגבל מבחינת יכולתנו. זה בסדר, זה נותן לי ממשק, אינטרפייס. זה נותן לי דרך לדבר עליו. ודרך אולי מה אני שם א', humanize קצת, כדי להבין אותו. אבל זה אף פעם לא יהיה קלע, כי אין לי, בוא נגיד ככה, רבן טוען, שאין לי שום מילה לתאר את הקדוש ברוך הוא. כי כל מילה שיש לי במוח, כל מילה במאגר מילים שלי, לקוח מהעולם החוויות. הקדוש ברוך הוא לא שייך לעולם החוויות. אז שום מילה שאני יכול להעלות, לייצר, שום מילה לא מתאים. long, לא long, לא ארוך, tall, לא, לא שום, תגיד איזה מילה והוא לא ככה. המילה היחידה ששייכת לקדוש ברוך הוא מילה לא. אם תחי כל מילה ותשימי את המילה לא לפני המילה, אז זה בעצם יתאים לקדוש ברוך הוא. לא ככה ולא ככה ולא ככה ולא ככה. הרם כתב negative capability, יכולת שלילית. שאני לא יכול לתאר אותו, אני לא יכול לתאר משהו לא. אז איך אני הולך בעקבותיו? אז אומר הגמרא בסתר, הגמרא די ידועה, זה לא גמרא שאני מחדש לכם, זה נקרא בלטין, אימיטציו די, חיקוי של הקדוש ברוך הוא. אימיטציו, בלטין זה לחכות, חיקוי, אימיטציו די. אמר רבי חנינא בר חנינא בהימן נקבר משה אצל בית פאור, כדי לחפר על מעשה פאור, וכי אפשר לאדם, שורה שלישית, מספר 22, וכי אפשר לאדם להלוך אחר השכינה, ולא כבר נאמר איש אוכלה, אלא להלוך אחר מידותיו של הקדוש ברוך הוא. מה לא בשרמים? אף אתם לא בשרמים. אף הקדוש ברוך הוא מבקר חולים, אף אתם מבקר חולים. שורה אחרונה, הקדוש ברוך הוא ניחם אבלים, אף אתם תנחמו אבלים, הקדוש ברוך הוא קבר מתים, אף אתם תקברו מתים. זאת אומרת, למרות שאנחנו מחפשים את הגרעין המוסרי, הפשוט, האנושי, אבל צריכים גם ללכת בקבועות הקדוש ברוך הוא, וזה יגביר את הדרישות. ולמשל, רבי טל דיבר על הצורך לעשות לפני משורת הדין, כדוגמה לכך. אם אני עובד תחת המסגרת החברתית האנושית, אז שלי שלי שלך שלך. בעצם אני שומע את החוק, אני לא גוזל, אני לא לוקח, אני לא מנצל, ואני גם נותן צדקה, כי כל חברה זקוקה לצדקה, אז אני נותן צדקה, ובתוך המשפט אני לא מכניס רחמים. כן, בואו נגיד, בעולם שלנו יש את המשפט, ויש את הרחמים. אז אתה מגיע לבית המשפט, מחליטים כן חוקי, לא חוקי. אחר כך, כמובן, צריך לחלק צדקה וסיוע ועזרה, אבל המשפט לא מובל על ידי תחושת רחמים. לפעמים בעונש, אולי בעונש אני מקטע את העונש כדי לתת איזה רחמים. אבל אף שופט לא יגיד, רובן צודק, אבל בואו נעביר את זה לשם כדי לעשות לפני משורת הדין. זה יעבד את המשפט. אז אני בונה חברה, וחלק מבניית חברה זה חלקת צדקה. אבל בעולם ההלכה יש מושג פנים הלכתי של לפני משורת הדין. שלפעמים אדם צריכים להתנהג לפני משורת הדין. ולפעמים זה מאוד מאוד מחמיר. יש גמרא בסוף פרק שישי בבבא מציע, בפ"ג ג' עמוד ב', של רבא בר בר חנן ששכר אנשים להוביל חביות יין, הובלה, ממקום למקום. והם נכשלו, החביות נפלו, נשברו, והיין הלך לאיבוד. אז הוא טבע אותם על היין. והם היו אשמים, לפי כולם. הם מוסכם שהם היו אשמים. והוא טבע אותם. אני לא זוכר מי היה השופט, אבל אחד משופטים אמר לו, רבי בר חנה, אתה חייב לוותר. אמר, אני חייב לוותר? הם חייבים לי, הם נכשלו, הם אשמים. אז נמסר לו, יושב, לא זוכר איזה דיין אמר לו, כי אתה צריך ללכת בדרך ישרים. זה תהיה לא פסוק ממשלי. כי אתה אמורה, ואתה חייב ללכת לפני משורת הדין. אתה חייב. אחר כך, הסבלים האלו טבעו את רבי בר חנה לקבל את המשכורת שלהם. הם שברו את החביות יין, מיליוני שקל, שברו, היין הלך לאיבוד, והם מוצאו את המשכורת שלהם. הייתי אומר להם, לך לשלום, be happy, תהיו שמחים שאני לא טובה אותך יותר. רק בוא נעשה ככה, בואו נתפשר. והם הגיעו לאותו שופט שחייב את רבא בר בר חנן לשלם להם את המשכורת. והוא ציטט את סוף הפסוק במשלי ובערכות צדיקים תשמור. אז הדרישה הזאת היא מאוד מאוד פנימי, היא מאוד חלק מה... המערכת הלכתית, יש משהו מאוד אירוני, יש ספר מצוות קטן, שנכתב על ידי אחד מבעלי התוספות. הראשונים כתבו ספרי מצוות, כדי לקטלג את המצוות השונות. כולם ידעו שיש 613, ולא ברור מה נחשב מצווה, מה לא נחשב מצווה. למשל, מצוות רבנן נחשב מצווה, או לא נחשב 613. מקרא מגילה, הדלקת נר חנוכה. תוך הרשימה, או מחוץ לרשימה. היינו אומרים שמחוץ לרשימה, כי מצוות רבנן. אבל בהג, ספר מצוות בעל החוק הדלות, הוא הכניס אותם לתוך הרשימה, אז הרמב"ן כתב התנגדות בספרו. אז יש המון המון ספרים, ספר החינוך, זה אחד מהם, הרמב"ם, הספר הסמ"ג, ספר מצוות גדול, רבינו סג'גון כתב, הרבה הרבה כתבו כדי לקטלג את המצוות. למשל, קורבן עולה, כמה מצוות יש? מצווה אחת או ארבע מצוות? שחיטה, קבלת אדם, הקטרה, זריקת אדם, נרשים אותם כארבע או כאחד? הפרשת תרומה, שתיים או ארבע? מצוות שעה, מצווה שחולפה, שהיא כבר לא שייכת. כן נכנס לחילה מתייג? לא נכנס לחילה מתייג. מצוות רבנן, יש כל מיני שאלות, לאו, עשה, אחת, שתיים, המון המון שאלות. זה לימוד מאוד מאוד מעניין, מאוד פורה. מי שרוצה לחפש איזה לימוד מעמיק, נאתגר קצת, אבל מאוד מאוד מעניין, לפתוח במיוחד ספר מצוות הרמב״ם, ולראות את הקושיות ותיארות של הרמב"ן, זה לימוד מרתק. אז הספר מצוות קטן נכתב על ידי בן יצחק מקורביל, אחד מהגאוני ספרד, בעלי התוספות, בן יצחק מקורביל, הוא כתב את הספר, והוא דווקא קדלג את הספר לפי ימי השבוע. איזה מצוות שייכות ליום הראשון של מעשה בראשית? איזה מצוות שייכות ליום השני של מעשה בראשית? לפי כל מיני דרכים לחבר מצוות לימים, כדי לזכור את המצוות. אז הוא כותב במצווה ממתת שיש מצווה ללכת לפני משורת הדין. זה מאוד אירוני, כי מה זה? יש מצווה לא לשמוע את ההלכה, ללכת יותר. יש את המערכת הלכתית, מה אדם חייב לעשות? ספר ענק, שולחן ארוך, מלא 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 פרטים. מי חייב, מי פטור, טוען, ניתן, מוציא מחברו, כופר בכל, תן לו סנהדרין השנה, מה לומדים השנה? פסחים. אז זה קצת פחות, אבל יש מלא מלא הלכות. בין אדם לחברו, מי חייב, מי זכאי, מי פטור, מי. כן, לומדים דף ד', סוחר, מזכיר, מסירת מפתחות, הגעתם לדף ד', איזה פרק? ערב סחר, אוקיי, בדף ד', ערב סחר, אין דיני ממונות. אבל יש כל כך הרבה נושאים מעניינים מדיני ממונות, ופתאום אני מגיע למצב שזה לא charity, זה גם לא charity, זה לא צדקה וחסד. בסדר, אני צודק ואני לא חייב, כי את חייבת לי, אבל אני אעשה משהו רחמני, לא. אני חייב כחלק מההלכה ללכת מעבר לגדרי ההלכה. ללכת קצת יותר קדימה ולתת לך ולהתפשר. וזה כמובן הרמב"ן המפורסם. בואו נקרא את הרמב"ן המפורסם כאן במספר 17. ועשית הישר והטוב בעיני השם למענית ואחוותה וירשת הארץ אשר הטובה שנשבע השם לאבותיך. מה הכוונה? זה רמב"ן טוען. זה מאוד כדאי לקרוא את הרמב"ן שוב פעם עוד המלצה. מי שמחפש את לימוד בסיסי, מחשבתי, ממליץ לעבור לרמב"ן בתורה, רמב"ן על התורה. זה מאוד בסיסי, זה המסורה הבסיסית שלנו. פעם שאלנו את הרב לוחנזין, לא היית באי בודד, איזה ספר היית מביא איתך? הוא אמר, רמב"ן על התורה. כי זה בעצם מהווה את התשתית המחשבתי. אני גם אמליץ לכם משהו קשור. מי שכאן שמע על הספר מבקשי פניך? אוקיי, זה ספר מאוד מעניין. זה רב חיים סבתו שראיין את רב ליכטנשטיין בסוף חייו. ואני ממליץ את זה כספר הכי נגיש של רב ליכטנשטיין, כי המאמרים של ליכטנשטיין מאוד עבים, מאוד מסובכים, מאוד מפולטנים. אבל הספר הזה, רב חיים סבתו, שאל אותו, מה אתה חושב על X ו-Y? המתכונת היא הרבה יותר פרונטלית, הרבה יותר מצומצמת וחזיתית. ויש בתוך הספר דיון מרתק בתחילת הספר, רב חיים סבתו, שלדעתי אחד מהמובילים בדור שלנו, מאוד צנוע, מאוד ענב, הוא לא ככה מסתובב כמו ראש ישיבה, אבל לדעתי זה אחד מהאנשים שהייתי משלם להיות אותו בחדר איזה 10 דקות. רב חיים סבתו דיבר איתו על שולחן שבת שלו, אני חושב, אולי במצרים, הוא נולד במצרים, אני חושב, אולי אחר כך, אבל סבא בטח נולד במצרים, הסבא שלו, והוא יושב על שולחן שבת עם הסבא שלו כל הזמן, רמב״ם, 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 כל לפי הרמב״ם, הרמב״ם חושב על החיים, הרמב״ם חושב על עולם הבא, הרמב״ם חושב על חברה חופשית, ולכנסים שיתף אותו שבשולחנו, הכל היה רמב״ם. מה רמב״ם חשב על כך, מה רמב״ם, ורב ליכטנשטיין נכנס להבדלים בין הרמב״ם לבין הרמב״ם. זו משוואה מאוד מאוד מעניינת. בתחילת הספר מבקשי פניך זה כתוב באנגלית Seeking His Presence. זה ספר מאוד 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 מומלץ. יש לי גם סיפור על השאלה הזאת. פעם שאלו אותי, הייתי בפאנל רבנים, שאלו אותנו איזו שאלה קלה, כלילד, כדי לעשות איזו אווירה יותר קלה, לא הייתם בודד איזה ספר הייתם מביא. אז הייתי אחרון בין הדברים, הוא אמר, רמב"ן, משנה תורה, מנחס חינוך, ספר תורה. תשובה אחת הייתה יותר קדושה, כל תשובה יותר קדושה מחברה. אז הגיעו אליי, אמרתי, האמת היא, שיליתי באיבל דייט, ויש רק ספר אחד, הייתי מביא ספר, איך לבנות סירה. זה הספר שהייתי מביא איתי. ואז נוצאת מהעיד, ואז יהיה לי כל הספרייה. כן, משהו לפעמים יותר פרקטי, זה יותר מומלץ. איך לבנות את הבוט? זה הייתי מביא את בוט בולינג פור דאמיס, כן? בניית סירות לאנשים שלא כך מבינים. אז רמב"ן כותב פה קטע מעניין. רמב"ן, היינו בזה מדרש יפה, כדאי לקרוא את זה בפנים 18. אמרו, זו פשרה לפני משורת הדין. הביטוי הזה, ישר וטוב, מחייב אותנו לשאוף לפשרה ולפני משורת הדין. והכוונה בזה, מה הכוונה? כי מתחילה אמר שתשמר חוקותיו, עדותיו ושצבחה, ואתה יאמר, בפסוק הזה, הקדוש ברוך הוא מחייב אותנו, גם אשר לא ציווך, גם אם אין ציווי, תן דעתך לעשות הטוב והישר. כי הוא, הקדוש ברוך הוא, אוהב הטוב והישר. וזה עניין גדול. לפי שאי אפשר להזכיר בתורה כל הנהגות אדם ומשכינה ברעה, וכל מעשה ומתנו ותיקוני ישר מדינות כולם. לולב זה משהו אובייקטיבי. לא תלוי בזמן, לא תלוי בהקשר, לא תלוי בקונטקסט. זה לולב. מצא זה לא משנה. לולב, מצא, סוכה, שבת. שבת היא אותם עקרונות, שבת שלנו, כמו השבת של דור המדבר. כמובן, הטכנולוגיה שונה, צריכים להתקין את לדעת מה זה חשמל ומה זה טלפון, אבל אותם עקרונות, כי עקרונות הן אובייקטיביות, נצחיות, קשוחות, הן לא גמישות. אבל בין אדם לחברו נורא תלוי בהקשר. כן, יש דברים שהם אסורים בצורה אובייקטיבית, גניבה, גזלה, רציחה, ניאוף. אבל הדברים היותר עדינים נורא תלויים בהקשר. לפעמים מותר לשנות ממדי דרכי שלום, ואפילו חייב לשנות ממדי דרכי שלום. מי שנכנס לחופה והקלה לא כל כך, לדעתו, לא כל כך מושכת, אז לא להגיד כמות שהיא, אלא להגיד קלנה וחסידה. ולשון הרע, זה גם כן נורא, נורא. אנשים עושים טעות נוראית. כי אין מפה הלכתית ללשון הרע. אז מה קרה? בש"ס יש 5-4 שורות, אולי דף אחד, סך הכל בערך אין כמה שורות בבבא בתרא, הלכות לשון הרע, כי אי אפשר למבוא. מה נחשב לשון? יש דברים שנחשבים לשון הרע, נכון. וחוץ מזה, זה הכל תלוי בהעברת המידע, מה כן ידוע, מה לא ידוע. איך אנשים, יש לאנשים גישה לאותם עובדות שגילית, או אין לאנשים גישה, מה המטרה, מה שפת גוף כשאמרת משהו, זה הכל תלוי במצב הספציפי. אז אין מפה הלכתית, מה שקרה, אז שולחן ערך אין לו הלכות לשון הרע, כי אין ראשונים, כן? שולחן ערך לא סתם, זאת הסיבה שמאוד מאוד חשוב, לא להגיד... זה בדיוק, בדיוק.
זה הלכה.
חכי. חכי, זה מאוד חשוב להגיד, אבל אני רוצה להגיד איזה משהו הערת שאולי לפני כן. כן? אסור להגיד שדבר אסור אם הוא לא אסור. אם דבר אסור בשבת, מה זאת אומרת? יש גמרא, יש ראשונים, יש שולחן ערוך, יש שח, תז, מגן אברהם, חסם ספר, כיבגר, פסחי תשובה, משברה, ערך השולחן, פוסקים מודרניים. יש שלשלת הלכתית שמובילה, שמנחה אותנו. אם דבר לא מופיע, כי הוא לא היה. למשל, השאלה כמובן שהיום זה צחוק, אבל לפני 25 שנים דיברנו קצת, בטח דיברתם קצת על רבין ורצח רבין, על החזרת קרקע כדי להשיג שלום. בואו נניח כרגע שזה לא פיקציה, שזה אמיתי. אי אפשר להגיד שזה אסור. מנו, איפה זה לא מופיע? וזה מופיע בגמרא. וזה מופיע בראשון. תגיד פסוק בפרשת שופטים. פסקים על פי פסוק. פסקים על פי מדרש. אתן יודעת על כמה זה מסוכן? תתחיל לפסוק שלא פי מנגנוני הפסק. שבת, מאוגן. נידה, מאוגן. כשרות, מאוגן. גמרא, רשי, תוספות, תח, שח, תז, תורביס, יוסף. מי שלמד לשמיכה יושב שם ולומד כל הסולם, כל השלשלת, כל התחלחלות. אז אפשר להגיד שזה לא לפי הרוח, לא לפי הנבואות של הקדוש ברוך הוא, לא לפי הדרישות, לא לפי האחריות הלאומית, ההיסטורית, אפשר. ברגע שאדם אומר אסור על דבר שהוא לא אסור, אז הוא מדלל את המילה אסור. כשדבר אסור צריכים לראות. צריכים לראות כל גופך. זה אסור, אסור לי לגעת אפילו בנגיעה קטנה בדבר שהוא אסור. שואלים את הילדים שלי כל הזמן, אבא, זה מותר אסור בשבת? אני חס וחליל, לא אגיד אסור, הוא לא עושה, אני אגיד את זה לא. המנהג שלנו, זה לא כל כך מתאים לשבת, יש ביטוי ביידיש, לשבסטיק, לא כך. לדעתי זה קצת חסר, כי אין מילה כזאת בעברית, ואפשר לראות את זה בשטח. כן? יש דברים שהם לא ברוח שבת. וזה חלק מהשבת. אני ארשום קצת כדי שתכירו איך אדם מתלבש בשבת, איך אדם מתנהג ברחוב בשבת. אוכל ברחוב, לא אוכל ברחוב, כמובן אצל בנים, משחק, לא משחק ספורט בשבת. קשה להגיד שהפעולות האלה, התנהגויות האלה מסורות, אבל זה שבת. אתה משבת, מגיע, מקבל את השבת. כל אחד קצת, יש גמישות, יש כיוון, כל אחד מתלבש בצורה אבל. לפעמים שאדם יגיע לשבת עם כבוד שבת וכבוד המלכה. אז אני רואה, אני חס וחלילה, לא אומר דבר שהוא לא אסור, שהוא אסור, כי אז אני מדלל את המושג מה זה אסור. כשאני אומר דבר אסור, הוא אסור. אין עיצות, אין חוכמות, אין דרך להתגמש אם הוא אסור, אתה מתרחק בין מיליוני קילומטרים. אם הוא לא אסור, אז לפעמים יש איזה צורך שגובר ויש צורך אחר, אפשר להקל, כן? מה דיברנו לפני כן? כן. אז בלשון הרע, אין את המערכת הזאת, כי אין מפה. בלשון הרע, לשון הרע בולטת אסור, ברור. אבל אדם שיגיד כך וכך, בשפת גוף יגיד אחרת, או אדם שיגיד לצורך שידוך, או אדם שיגיד, אז זה תלוי. תלוי אם זה 113, 116, אם זה בתוניסיה, אם זה במצרים, אם זה בפולין, אם זה... זה הכל תלוי בנורמות החברתיות, ומה התקשורת המקומית, וכמובן האינטרנט נפוצץ את הכל, כי יש הרבה יותר גישה לאינפורמציה, וכל שיש גישה פחות או יותר, אם יש גישה לאותה אינפורמציה, זה לא נחשב לשון הרע קלאסי, לפי הגמרא בבא בתרא. אז מה שנוצר זה חלל ריק. ולא רק חלל ריק, אלא התפוצצות בסוף המאה ה-19, בגלל עליית המדיה לעיתונים, לטלפונים. אז היה איזה חלל ריק, פיצוץ, אנשים לא ידעו איך להסתגל, אז החפץ חיים ניסה לייצר מפה, אבל אין לו הרבה חומר, אין לו הרבה קואורדינציות, כי אין בגמרות הרבה בראשונים. אז הוא כתב ספר, והוא עשה עבודה נהדרת וחשובה, והוא שם את לשון הרע על המפה, והוא החזיר את הזהירות על לשון הרע, אבל הרבה מהפסקים שלו הם מאוד מאוד מיושנים, כי הם לפני 120-130 שנה, והכל שונה אצלנו. אז הדברים הבסיסיים, ברור שהפסק שלו על פי הגמרא ראשונים, אבל באמת הוא שאומר ששייך לרוסיה ב-1898, הם מאוד 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 שונים, אצלנו אינטרנט ואינסטגרם, למשל, ברגע שאדם שם משהו באינסטגרם, שלושה אנשים יודעים, יש שלוש לייקים, יש שלושה שרואים, זה כבר לא לשון הרע. מי שמדבר, מי שמוסר אינפורמציה, זה הגמרא בבבא בתרא. מי שמוסר אינפורמציה שכבר ידועה לשלושה, זה לא נחשב לשון הרע לפחות מן התורה. אוקיי, היום כל דבר הוא ישיג, ברגע שהוא שם באינטרנט. אני לא פסק לכן, ומאוד כדאי לקרוא את הספר, אבל זה לא שולחן ערך על לשון הרע, דוגמת שולחן ערך השבת. מה שכתוב בשולחן ערך, קדוש, שחור ולבן, אי אפשר לזוז ממנו. מה שכתוב בספר שמירת הלשון, זה הגישה שלו כדי לייצר מושגים הלכתיים לפני 130 שנה, וצריכים לקרוא את הספר, אבל לא להתייחס לספר, באותו דרך שמתייחסים לשולחן ערך המבוסס על כל המסורה ההלכתית וכל. אוקיי, כן.
נכון,
זאת הסיבה שפשרה מוזכרת כאיזו המלצה הכי הכי מרכזית לפעמים שורת הדין. לפעמים שורת הדין זה משהו כללי. פשרה זה בעצם, בוא נעשה פשרה חושבים וחושבים. בוא נתפשר, אני אתן קצת, את תיתן קצת, ואז נתפשר. רוב הדיני תורה היום, רוב הדיני תורה הם פשרה 50-50. אנחנו מנסים כמה שאפשר, כמובן חוץ מעיגונה, לא רוצים חושבים שם. אבל רוב הדינים אמרנו, כשמגיעים לרב, הגישה של הרב תהיה, בוא נעשה לפני מישור הסדין, בוא נתפשר 50 לתור אחת. כן? אני היה לי איזה ויכוח לפני איזה חודש, פעם הראשונה בחיים שלי, שהוויכוח זה היה קורא, או איזה פועל, אדם שנכנס לבית וממש פישר, וממש עשה משהו רע, הייתי חייב לו 300 שקל, שלנת לו כבר 300, הייתי חייב לו 300, על פי עיקרון הוא כל כך, כל כך, אז חשבתי רק מר בב מציע, חשבתי, אמרתי, בסדר, למרות שבכלל לא מגיע, כי הבאתי מישהו אחר עבור 1,000 שקל, למרות שלא מגיע לך בכלל, כי אני כבר הפסדתי 1,000 שקל, בואו נעשה על 300 את ה-150 ונעשה שלום בינינו. זאת אומרת, לא, הוא מתעקש, אני רוצה להגיע לרב. אמרתי לו, אני גם רב, אני מכיר, כמובן, אני לא אהיה את הרב הפוסק בנושא את זה, אני אומר לך, שנגיע לרב, אבל אני כמובן מבטיח לך מה שיגידו. נגיע 150, אז חבל לנו להפסיד את הזמן ולהיכנס לכל הברכה, עד עכשיו הוא לא חזר אליי, אבל אני שמח לתת לו רק כדי לעשות שלום. אז בואו נקרא משהו רמב"ן טוען. כי אי אפשר להזכיר בתורה כל הנהגת האדם עם שכינה וריאה בכל מעשה ומתנו ותיקוני היישוב, לא רק בצורה אישית, אלא גם מבחינת הקולקטיביות, המנהגים הקולקטיביים, בין אדם לחבר, תיקוני יישוב ומדינות כולם. אבל אחרי שהזכיר מהם הרבה, התורה כותבת את ראשי פרקים, שהם הדברים האובייקטיביים, האבסולוטיים, שורה רביעית, מספר 18, לא תלך רחיל, כן, איך קוראים לך? שיר, לא תלך רחיל, זה אובייקטיבי, אל תעשה רחילות, כן, לא תקלל חרש, לא תיקום, לא תיטור, לא תאמר אדם רעך, לא תקלל חרש, את הראשי פרקים האבסולוטיים ששייכים לכל אחד, בני סביבה תקום, אחר כך, אחרי השימה, חזר לומר בדרך כלל שיעשה הטוב הישר בכל דבר, עד שיכנס בזה הפשרה, ולפנים משורת הדין, שורה האחרונה, פרקו נאה, דיברו בנחת עם הבריאות, עד שיקרה בכל עניין תם וישר, כן? קשר לפרשת תולדות, תם וישר. כן, יעקב איש תם, יושב העולים, אדם פשוט, אדם ישר, אדם שדיברו נאה, יש רשי יפה, רשי מדליק בפרשת תולדות, איך יצחק הבחין שזה יעקב? בדיברו. איזה מילים יעקב הזכיר שיצחק הבחין? אז אנחנו חושבים, כי יקרא השם, כי הקדוש ברוך הוא עזר לי, ומה זה עשיו? זה יגיד, אבל יש רשי אחר, כי יעקב אומר ליצחק, אני לא זוכר את הביטוי, אבל הוא מזכיר, מכניס את הביטוי נע. הוא אומר, מי שיודעת, מי שקרא את הפרשה, נא יקום נא אבי ויאכל, או יבוא נא אבי, לא זוכר בדיוק איזה נע הוא אומר, ועשיו, כשהוא נכנס, הוא אומר, יקום אבי ויאכל מצד בנו. הוא לא מזכיר, הוא לא אומר בבקשה. ויעקב אומר בבקשה, הוא מדבר בנחת. אבל יש שאלה, מה השאלה מפורסמת? הרי גם עשיו יודע להגיד, בבקשה. מתי עשיו אומר נא? הלעיתני נא מן האדום האדום הזה. אז מה ההבדל בין יעקב לעשיו? שניהם אומרים בבקשה. כשרוצים לקבל משהו, יודעים להגיד בבקשה. קצת במצב שאת סיפקה. אבל כשאדם נמצא בכיסא הטייס, ויש לו את כל היכולת, כל הכלים, לפעמים הוא מדבר בצורה אחרת. אז זה לא הישג, זה לא מרשים להגיד נא כשמחפשים האוכל רעב, צריכים משהו ממישהו, פסיכולוגי, יש איזו היררכיה. אבל כשאתה כבר האמא והאבא והרב, אדם הסמכותי, אז גם לדעת לדבר בצורה נעימה, וגם לדעת להיות נעים ורך ועדין. אני אומר לך, אני מכיר אנשים כאלה, אני לא שם עשב, אני מכיר אנשים שיודעים לדבר יפה ולחייך, להיות נחמד, להיות נעימים, נעימים כשרוצים משהו ממישהו, רוצים לקחת משהו ממישהו, אבל כשהם ברובד עליון ויש להם את הכוחות ואת הכלים, אז כבר הכל הולך לאיבוד. אז אצל יעקב הוא יודע להגיד נא, לא כשצריך משהו, אלא גם כשיש לו את האוכל, והוא יכול להגיד, אבא, קח את האוכל, אבא, בבקשה, קח את האוכל, קח. לדעת כל הזמן לדבר בצורה נעימה ולא ברוטלית ולא אגרסיבית, וזה גם חלק משמרת הלשון. שמעת הלשון זה לא רק לשון הראשי, ולא רק לא לדבר לי בו פה. שמעת הלשון זה לחשוב איך משתמשים בלשון שלנו, איך מדברים עם אחרים. זה כוח כל כך אדיר, הלשון שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. היכול שלנו לתקשר, בתקשורת, והיכול, אז לדעת איך לדבר, זה חלק מבניית אישיות דתית, ושכלול מידות ותיקון מידה. אז זה בעצם הרמיטל טען שהשאיפה הזאת ללכת לפנים משורת הדין, בא מתוך רצון להיות כמו הקדוש ברוך הוא. אם אני חי בעולם של חסד שקשור רק לרחמים ורק לנורמות חברתיות, אז כל המושג של לפני משורת הדין לא כל כך מחייב. אבל אני אחפש את הקדוש ברוך הוא, אז המרדף, the chase, המרדף הוא אינסופי. כי הקדוש ברוך הוא בעל חסד אינסופי. והוא שופע עלינו חסד כל הזמן, וכל שנייה, וכל רגע. והוא סובל אותנו, ואז המדדים והמימדים עולים מדרגה. מישהי פעם שמע על הישיבה באירופה בשם סלובודקה? זאת הייתה הישיבה השנייה הגדולה באירופה. הישיבה המודרנית הראשונה היא ישיבת וולוז'ין. זאת הישיבה הגדולה, תמיד ותיק של וילנה גאון. הישיבה השנייה הייתה סלובודקה. הישיבה הזאת יצרה, גידלה, את הדור שיצר תורה אחרי, הגדולים שיצרו תורה, ששמעו על התורה של הרב הוטנר, רב אהרן קוטלר, לייקווד, רב הוטנר, ידוע פחד יצחק, הרב אושר רב לכנסין, רב רודרמן, שהוא בנה ישיבת נרי, זה הרבה הרבה אנשים, לבש רבי למד, הרבה אנשים עברו, לא רבי לבש, אלא במקום אחר, הרבה אנשים עברו בה, זה הייתי קורא לזה מעמדה לפיתוח גדולים. יש אנשים שרצו לפתח גדולים שם, והם התכוונו לפתח גדולים עתידיים. אז בישיבת סלובודקה בעצם, אחת מהאמירות המהפכניות שלהם הייתה, שהחסד הוא בגלל שקדוש ברוך הוא שפע כל כך אצילות וכל כך הרבה לאדם שנברא בצלם אלוקים, ואתה צריך להשלים את המחסור כדי לתקן את האדם. אדם שסובל, הוא בעצם ירד מדרגה מהיצירה הטבעית של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא נתן לו כל כך הרבה כוחות, ואתה צריך להחזיר את הטרגדיה הזאת אחורה, ולשכלל את האדם ולהחזיר אותו כפי שהוא היה בשעת יציאתה. הקדוש ברוך הוא הניק לו כל כך הרבה כלים, כל כך הרבה יכולות, הוא סובל עכשיו. וזה בעצם לוקח את כל הנרטיב של חסד מעולם אנושי לעולם אלוקי, לעולם אחר. אני רוצה להיות כמו הקדוש ברוך הוא, אני רוצה להשלים את מה שחסר לי אדם. הוא נוצר, והיה שם מזכר אביני טוב מאוד, כל מה שהקדוש ברוך הוא יוצר זה טוב מאוד, אני רוצה להשלים את החסר, לתקן את העולם במערכות שקעי, לא רק העולם מסביבי, אלא גם העולם הפנימי, בתוך כל אדם, לתקן את העולם במערכות שקעי. זו אמירה, אחת מהאמירות המרכזיות של עולם סלובודקה. אוקיי? אז בואו למשל, נקרא איזה קטע אני מקווה ששמתי, מהתומר דבורה, מי שראה פה קטע מהתומר דבורה, כן, מספר 30. תומר דבורה זה רב משה קורדברו. מאה ה-16, אחד מהמקובלים. אז הוא כתב ספר מוסר, אוקיי? אז הוא מדבר שם בתחילת הספר, דבר שאני חושב עליו הרבה, אני חושב שזה מאוד מאוד עוזר ביחסים בין אישיים. שביחסים בין אישיים צריכים לסבול הרבה. אנשים פוגעים בנו, הורים, ילדים, בן זוג, בת זוג, צריכים לסבול, צריכים לדעת איך לקחת, לא כל הזמן להחזיר ולא כל הזמן לצעוק ולכעוס, אלא לסבול. לספוג, להיות ספונג'ה, כן? לספוג כעס, לספוג מתח, לספוג לחץ, לספוג. להיות סובל. סבלנות נפשית, רגשית, כן? שואלים אותי הרבה, איזה תכונה הכי חיונית להיות מלמד טוב, מחנך טוב, מורה טוב? אומר, או וואו, זה פשוט, סבלנות, סבלנות, הם יגיעו לשם. אני רואה כל כך הרבה דברים שמאוד מאוד מציסים אותי, ואני לא נוח איתם, אני רוצה כל כך הרבה... מיוחד היום, סבלנות, יגיעו לכך, לדעת מתי להגיד את זה ואיך להגיד את זה, ולחכות לזמן הנכון ולעיתוי נכון, לא כל הזמן. אני בשבוע ראשון אני יכול להגיד, את צריכה לעשות כך וכך, ואתה צריכה לעשות כך וכך, ותגיד את זה ככה, ונכשל את זה ככה. לתת סבלנות, לתת לאנשים אוויר, לנשום, לפרוח, לא כל הזמן להתנפל לאנשים. אז איך להיות סבלן? אז הוא אומר, מורה, המידה של סבלנות, על היות הקדוש ברוך הוא, זה קטע מאוד מעניין. מלך נעלב. מה זה מלך נעלב? סובל אלבון. כל הזמן הקדוש ברוך הוא סובל אלבונות. מה זה? איזה אלבונות? הרי אין דבר נסתר מהשכחתו. הקדוש ברוך הוא יודע את הכל, בלי ספק. ואין עוד רגע שלא יהיה אדם ניזון ומתקיים מכל החיים השפה עליו. אז למרות כל החטאים שאני עושה, באותה שעה, באותו זמן שאני חוטא, שאני בוגד, שאני מורד בקדוש ברוך הוא ממשיך לתת לי אוכל, לתת לי נשימה, לתת לי חמצן, לתת לי חיים, לתת לי איזון כימיכלי, לתת לי בריאות נפשית. אם הקדוש ברוך הוא היה מורד, מוציא את התקע, 3 דקות הייתי צמח. הקדוש ברוך הוא ממשיך לתת לי חמצן, לתת לי בריאות, לתת לי איזון, לתת לי שמחה, לתת לי עידוד, אפילו בשעה שאני מורד בו. אני אדם, אני מנסה להיות אדם סבלן, ואנשים פגעו בי, בסדר, אני סובל, אני סובל. אבל לא הייתי עוזר לאדם בשעה שהוא פוגע בי. אם אני יודע שהוא פוגע בי עכשיו, לא הייתי מסייע לו. הקדוש ברוך הוא מסייע באותו הזמן, והייתי מצאי שמעולם לא חטא אדם נגדו. כל חטא שאדם עשה, שלא יהיה הוא באותו הרגע, ממש שופע שפע קיומו ותנועת עבריו. כן, אני מרים את ידי כדי לעשות עבירה. כן, אני עושה קליק באינטרנט להגיע לאתר לא נכון, אסור. מי נתן לי את הכוח לזה זה איבר? הקדוש ברוך הוא. נתן לי חמצן, נתן לי אנרגיה. אז הקדוש ברוך הוא עוזר, עוזר ליד שלי, עוזר לרגל שלי, עוזר לפעם, עוזר לי לעשות עבירות. אם היות שאדם חוטא בכוח ההוא, לא מנעו ממנו כלל. הקדוש ברוך הוא לא מונע את היכולת הזאת, אלא סובל הקדוש ברוך הוא אלבון כזה. אז משפיע בה כוח תנועת עבר, והוא מוציא אותו כוח באותו רגע בחטא ויבון המחיס והקדוש ברוך הוא סובל. ולא תאמר שאינו יכול לנוע ממנו הטוב ההוא, חס וחדש. וככה ברגע כממרה לבש ידיו ורגליו כי אין שעשה לי רבם. הקדוש ברוך הוא מנע מרבם לחטא. ואם כל זה שהכוח בידו להחזיר הכוח הנשבע הוא והיה לומר כי ושאתה חוטא נגדי תחטא בשלך ולא בשלי, למה בני זה מנע טובו מן אדם אל סבל עליון וכו' וכו' וכו'. ועל זה השורה השלישית לקראת הסוף, קוראים מלאכי השרת. אחד מהשבחים שמלאכי השרת מעריפים לקדוש ברוך הוא, זה מלך עלוב. מי כמוך? מלך שיודע לקבל, להיות נעלב ואינו עולב, הגמרא אומרת. אתה אל בעל חסד אמיתיו, אל בעל כוח לנקום ולאסוף את שלך. ואם כל זה, אתה הרי זו, בשורה השנייה לקראת הסוף, עכשיו הוא עובר למגרש האנושי, הרי זו מידה שצריך אדם להתנהג בה. רצוני הסבלנות. וכן היתו נעליו, אפילו למדרגה זו, ואם כל זה, לא יאסף תורתו מן המקבל. אז כאן, שוב פעם, בממדים האנושיים החברתיים, קשה סבלנות, כן? מה דרוש? לא לנקום. כל חברה תאסור נקמה. אדם שיהרוג אדם כנקמה, יאסרו אותו, ישימו אותו, יביאו אותו לבית הכלא. אז נקמה אסורה. אבל סבלנות? איך אפשר לחקוק סבלנות? שכל אדם צריך להיות סובל, ומי שלא סובל וקורא, זה לא פשע. אז אם אני מכניס את עצמי למגרש של הקדוש ברוך הוא, אז פתאום הדרישות משתנות, והסקל משתנה, והכיף עצמו משתנה, ואני חייב לבנות ולעצב את האישיות שלי תחת השפעה, או לפי איך שאני מבין את החסד ואת המידות של הקדוש ברוך הוא. אז למרות שדיברנו כל הזמן על שמירת הרובד הבסיסי האנושי, ברור, לא במקום הרובד הנוסף, ולפעמים הרובד הנוסף היא עשיר ויוסיף דרישות ועוצמות. אוקיי. כמובן, כששני המסלולים או שתי המערכות נוקשות ומתנקשות אחת בשנייה, אז בזה אין ספק שלפעמים, בטוח במישור המעשי, אין עצה, אין חוכמה, אין תנועה, אין פשרה, צריכים לעשות מה שקדוש ברוך הוא דורש מאיתנו. זהו, נקודה. אין לעשות קואליפיקציות ותנאים נוספים. ואברהם עבר את המבחן, ושאול נכשל במבחן, כי בעצם גם אברהם וגם שאול נכנסים לאותו מצב, אז בואו נקרא ביחד. כן? במספר 24, קודם כל, שאול. וירב בנחם, מדובר על המלחמה של שאול נגד עמלק, וירב בנחם, מה הכוונה של וירב בנחם? אמר מני על עסקי נחם. בשעה שאמר לו הקדוש ברוך הוא, לשאול מה זה הירב בנחם, נראה עוד מעט. בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא לשאול, והקיט את עמלק, אמר מה נפש אחת, אמרה תורה, תביא עגלה רופה, כל הנפשות הללו, לאחד כמה וכמה. שאול סירב למחוק את עמלק, כי הוא בא עם אנליזה, ניתוח. מי שיודעת את ההלכות של עגלה רופה, אדם בודד נמצא רופה ביער, ועושים איזה טקס די ציבורית, די מרשימה, די חשובה, טקס של עגלה רופה ליד נחל. מודדים לשתי העיירות הסמוכות, יש התכנסויות, זקני העיר, ראשי העיר, מנהיגי העיר, כולם מתאספים, זה נשמע קצת כמו יום כיפור, עושים וידוי, יודעים לא שפכו את הדם הזה, ואם הם לא ראו, כפר לעמך ישראל, יש סוג של קורבן, עורפים עגלה, נחל. בנות, מי מת ביער ככה? אף אחת פה, היא לא מועמדת חס וחלילה לעגלה רופה. אם אחת מאיתנו חס וחלילה ילך לאיבוד, תוך שתיים יהיו אנשים שיחפשו אותנו. חברות, רבנים, הורים, כי אנחנו חיים בתוך חברה. ויש הורים ויש אנשים שאחראים ואנחנו חיים ביחד. ואם אחת מאיתנו ילך לאיבוד, תוך שתיים יחפשו אותנו. מי מת ביער? מי מת במדבר? אדם שחי בשוליים של החברה. זונות, אנשים בסמים, הומוסים, אנשים שהם לא שייכים. הם בקצוות. אז כשהם הולכים ללמוד, אז אף אחד לא דואג להם, וכמו זה באנגלית ג'ון דו, כן? אנשים שמגיעים לבית החולים ואין להם שם, לא יודעים את השם, שאומרים להם ג'ון דו או ג'יין דו, עם אישה, יש איזה שם גנרי כזה. הייתי חושב שקוברים אותם מהאדמה, בסדר, צריכים לכבד אותם מסך הכל בני אדם, אבל זה דווקא כשכבוד האדם, כבוד האדם מאוים, כי נגיד בסדר, זה סתם איזה זונה, זה סתם איזה איש סמים, סתם איזה הומלס, אז בוא נקבור אותו. אז יש איזה נטייה לזלזל בכבוד האדם, שצריכים לחזק את זה. אז בואו נעשה ככה, טקס. בואו נחזק את ההכרה, את הערך שכל אדם הוא חי, מתנה מהקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא יצר כולם בצלם אלוקים. לצערנו, יש אנשים שהם מימשו, שמיצו את זה, יש אנשים שלא כל כך הגשימו, אבל כולם נבראו בצלם אלוקים, ובואו נעשה איזה סטייטמנט, בואו נעשה איזה הפגנה, עד כמה כל אדם שנברא בצלם אלוקים חשוב, בין אם הוא עשיר, בין אם הוא עני, בין אם חס וחלילה, הוא ירד לשפע למדרגה, הוא ירד לאיזה בור עמוק וחשוך בכל זאת. אז שאול מנתח את זה, הנה, יש אדם אחד, הומלס, שמת, אז עושים טקס כל כך מרשים וכל כך מסובך כדי להגיד עד כמה חשוב ערך החיים. והקדוש ברוך הוא מצפה ממני להרוג אנשים, נשים וטף ובהמות של עמלק. Doesn't compute. זה לא הגיוני. הקדוש ברוך הוא שכל כך דואג לחיים, עגלה רופה, נחל, הוא דורש ממני ג'נס, רצח אומה. הוא מנתח, הוא שוקל. וירב בנחל, הוא שוקל נחל, נחל זה עגלה רופה, והנחל איתן, וירב בנחל, והוא מהסס, והוא מסרב ולא הורג את כולם. ופתאום יוצא איזה בת קול, ואומר, אל תהי צדיק הרבה. אל תחשוב שאתה צדיק יותר מהקדוש ברוך. אתה מאבד 100 שנים, 500 שנים, 1,000 שנים, מאבד, פרוסס, חושב, שוקל, משקלל. הקדוש ברוך הוא מקיף את כל הישות, כל היקום, כל המציאות. אתה לא יודע מה נחשב מוסרי, מה לא נחשב מוסרי. נחשב. וכעונש לכך, הממשלה, המלכות, נלקחה ממנו. אברהם נמצא באותו מצב, והוא גם כן שוקל, והוא גם כן נבא, כפי שעלינו לפני שבועיים. הוא מתפלל נגד עקידה יצחק. הוא מתפלל שהקדוש ברוך הוא יבטל את הגזרה. הוא מתמודד בצורה פנימית, כן או לא. אבל ברגע האמת, כשמגיע לרגע האמת, הגעת 90, הוא מוכן. שימו לב, כפי שאמרנו, הוא לא מאבד את הרגש הפנימי, הוא בוכה. חזר מציגים אותו כבוכה, אבל הוא מוכן. וזה המבחן הדתית. וכמובן אמרתי לכם שכולנו מגיעים לתחנה הזאת של עקדת יצחק, לתחנה הזאת, בין אם זה בחיים שלנו, בין אם זה... אנחנו עומדים מול מצב שלא מובן, אנחנו לא מבינים את הקדוש ברוך הוא, מה רוצה מאיתנו, מה רוצה... וכמובן כולנו חיים את זה בדור שלנו מהשאלה הומוסקסואלית, שאנחנו לא מבינים איך הקדוש ברוך הוא יצר איזה 3% מהאנשים נטייה שהוא עצמו אומר. שהנטייה הזאת, אם זה בא לידי ביטוי, היא אסורה. ואפשר להביע ולבטא אותה. ואני לא מבין את זה. ואני מתמודד, ואני בטוח שיש תשובה ויש פתרון, אבל אני לא מבין. אני חס וחלילה, חס וחלילה, לא מוכן לוותר על חוכמת הקדוש ברוך הוא. חוכמה שבא לידי ביטוי באיזה איסור. ואני לא חס וחלילה, חס וחלילה, חושד ומזלזל בכנות האנשים שאומרים שהם אנשים נורמליים כמונו, אנשים בריאים, וזה לא משהו, זה סטייה, זה לא מפלצתי, זה אנשים... אז אני לא מבין, אני לא מבין את הכל. אז מי שישאל אותי, כפי שפעם, הומוסקסואל שאל אותי לפני 15 שנה, לפני שזה עלה לבמה הציבורי, ביקש ממני מפה. רב, הוא אהב את צורת הדיבור שלי, הוא תיעץ איתי, ישב איתי, תן לי מפה, מה יותר אסור, מה פחות אסור, אני לא יכול, אני לא יכול להגיד לך, כי אסור. מעשים, לא הרגש, לא הרגש, אבל מעשים אסורים, אני לא יכול לתת לך. דברים שמותרים ואסורים, הכל אסור. אבל עדיין להתמודד, עדיין לחשוב, עדיין לשקול, עדיין לחפש, ולפעמים מגיעים לתשובה, אז הם לא מגיעים לתשובה. וכמובן אמרתי את זה רק כי זה על הבמה הציבורית. וגם בחיים האישיים שלנו, בחיים הפרטיים שלנו, כל אחד יגיע לאותו משבר, לאותה שאלה איך ולמה, ואני לא מבין את ההלכה הזאת, אני לא מבין. אז אני עכשיו, לויאליות הלכתית, נאמנות הלכתית. נעשה ונשמע, הקדוש ברוך הוא אמר, אנחנו מקבלים. וזה...
אתה יודע כמה התאבדות יש בקהילה הזאת?
ברור.
אז
ברור.
מה עדיף להתאבד זה מצווה
הרבה,
עבירה הרבה יותר
נכון, גבוהה מאשר. נכון, ברור, ברור ש...
ההלכה צריכה לעשות חושבים מחדש, לא יודעת,
לדעתי כי... צריכים למצוא פתרון, אבל לא תוך ניסור, לא תוך חילול הלכה.
נכון, מאבדים כל כך הרבה.
נכון, ש... אני מסכים איתך 1,000%, צריכים לקחת את, את האחריות על כולנו, ולחשוב הייתי עד לפני שמדברים, ולחשוב על כל מיני דרכים. אבל אי אפשר לעבור על ניסור בתורה כדי שלא להגיע. יש מצב של פיקוח נפש, נכון. אז פיקוח נפש דוחה את כל התורה כולה חוץ מגילוי עריות. אז אם יש מצב ספציפי של פיקוח נפש, בוא נגיד אקדח לתוך הראש, או תחלל שבת, או לא תחלל שבת, מחלים שבת. או תעבור על איסור עבודה זרה או לא, אז לא לעבור על איסור עבודה זרה. אז אם אדם שם אקדח לאדם אחר ותעשה איזה
אקט... עכשיו גילוי עריות?
אז זו שאלה, אבל בואו נניח כרגע שזה לא. אני לא אומר שזה לא, אבל בואו נניח כרגע שזה לא גילוי עריות. אז מי ששם אקדח לראשו של אדם תעשה איזה אקט הומוסקסואלי, בואו נניח כרגע, אני לא פוסק, אבל רק כדי להמשיך את הדיון, שזה לא גילוי עריות, ואז זה יעבור ואל יהרג, ולא יהרג ואל יעבור. אבל זה לא המצב של אם לא נתיר יגיעו להתאבדות, כי זה לא מצב פרונטלי של אקדח לראש. אז אני לא יכול לעבור על איסור כדי למנע. אני יכול לפעמים לעבור על איסור כדי לשמור, להציל את חיי מהירי הספציפי. אז אני לא אומר שזה לא גילוי עריות, אני רק אומר שאפילו. אז אני מאוד מזדהה מה שאמרת, שיהיה וצריכים לנסוע, וזה מאוד כואב, כי זה לא... אני כל כך שונא כשאנשים אומרים שאלות הקשורות לנשים, ותפקיד של נשים בחברה, ו... זה לא נשים, זה אנחנו. יש לי 4 בנות, יש לי אישה. אני חי ביחד. זה לא שאלות של נשים, זה שאלות של קהילה. איך אנחנו נרכיב קהילה יחד עם אנשים ונשים? אני כל כך שונא את האמירה הזאת. שאלות נשים, תפקיד אנשים, במקום. זה אנחנו. הפעם האחרונה שבדקנו, אנחנו גרים ביחד וחיים ביחד, נעלים את החיים שלנו ביחד. אז זה גם כאן, אותם דברים. זה לא שאלות של הומוסקסואל, זה שאלה של כולנו. יש את הבדות, יש אחוזים גבוהים, וגם בטרנס יש. אחוזים הרבה יותר גבוהים מ... צריך למצוא פתרון, ואני לא יודע מה הפתרון, אבל לא לעבור את הגבול ההלכתי, את המחסום ההלכתי. צריכים לחפש כמה ששווה, אין לי תשובות, אני לא אומר את זה בצורה הפטרונה הזאת, שאי, כאילו, אני יודע את הכאב, אני יודע שאין לנו תשובות קלות, אבל ברגע שהם מגיעים לגבול הלכתי אצלם, כי אי אפשר לבוא את הגבול, הקדוש ברוך הוא אמר שמעשים האלו עצורים, אז אפשר לעשות אותם. זה כמובן זה הרבה הרבה קל לדבר כך, שאתה לא הומוסקסואלי. אדם שסובל כל שנייה וכל דקה, זה חיים לא פשוטים. אבל יש הרבה אנשים שעוברים חיים לא פשוטים. יש הרבה אנשים שצריכים לחיות, בוא נגיד את זה בצורה יותר פרונטלית, אני לא רוצה להגיד את זה בצורה יותר גרפית, אבל יש אנשים שחיים בכל זמן לא לדכא, אלא לרסן את הדחף המיני. כל מיני סיבות, אנשים נפטרו להם משנה, והם חיים לבד, כל מיני דברים משנה. זה לא פשוט, אני מודה שזה לא פשוט. וודאי שאני אהיה סבלני למי שיעבור על איסור תחת התנאים האלו, וודאי שלא נציל אותו, ומי שיעבור על איסור כזה, הרבה הרבה פחות אשם ממי שיחלל שבת בצורה ככה ברוטלית. זה ברור, אבל זה לא מצב פשוט, אבל לא עבר את המחסם הלכתי. אוקיי, אז עברתי כבר הזמן, כן, זה כבר 12. אבל המקום היחיד שרבן איטלקין חשב שיש לתת למוסר אנושי להשפיע על ההלכה, אמרתי זה לפני שבוע, שאתה נמצא במצב שאתה בין כך חייב לעבור על ההלכה, אז אולי לבחור הלכה יותר אסורה הלכתית, אבל פחות מגילה אנושית. אז זה בעצם השיחה המפורסמת של רבן איטל, מי שנמצא אחרי תאונת מטוס, והוא נמצא, ויש לו בחירה, כדי לחיות חייב לכל דבר אסור, אין לו מסעדה כשרה באותו אי בודד. זה חייב לאכול בשר נבלה, או לאכול בשר אדם, מאחד מהקורבנות של הטיסה. אז בשר אדם פחות אסור מבשר נבלה, כי אין איסור בתורה. אז אם מותר, אי אפשר לתת למוסר אנושי להביא אותך לאיסור, אבל אתה כבר במצב שאתה חייב לעבור על איסור, ואתה יכול לשקלל. או למשל אחר, אדם יכול לאכול משהו לאחר שהוא נתן בשר טרף, שהוא לא קשר, או בשר של איזה בהמה שסתם מתה באמצע הדרך, בשר שמגיע, בשר שלו עבר עיבוד, בשר באמצע השדה. אז גם שם יש גמרא בחולין, שאנחנו נהגו מעצמם לא לאכול בשר כזה, לא לאכול בשר ברברי שבא מהיער או שבא מה... אלא בשר שעבר דרך המנגנונים, המתקנים, שהוכשר והוכן, רואים בצורות שלהם. אז גם שם, אפילו אם הייתי אומר שבשר כזה הוא פחות אסור, אולי זה יותר מגיל מבחינה נפשית, ואז יש לי אולי יותר, הוא מצא איזה ספר שנכתב על ידי נין של החתם סופר, ספר בשם דור רביעי לחתם סופר, שהוא התיר לשקלל איזה איסור לעבור, אם אני כבר חייב לעבור על איסור. אבל לא, כי אני לא עובר את המחסם הלכתי, אני כבר עברתי את המחסם הלכתי. אבל אני אגיד לך, המחסם הלכתי הוא זז, כי אני עכשיו נמצא במצב שאני חייב לעבור את ההלכה, כדי לשמור הלכה. הלכה אומרת, מחייבת אותי, מי שחייב להציל את נפשו, והוא לא מציל את נפשו, עובר. אם אני חולה, ואני לא מציל את נפשי בשבת, ואדם מת חסר, הוא חייב מיטה, במיטה בידי שמיים, הוא חייב מיטה כפולה. כי מי שחייב להציל את נפשו, זה לא אופציה, זה חיוב. כשיש דין יהרוג ואל יעבר, ואל יעבור, יעבור ואל יהרג, כשיש דין בגרוח נפש, זה חובה להציל חיים, זה לא אופציה, זה חובה. אז אני חייב עכשיו לאכול בשר, השאלה איזה בשר. הדוגמה השלישית שהוא נתן בספר הזה, זה מאוד מעניין, אני לצערי לא שאלתי את רבן איטל, כי הסיפור הזה נשמע לי כסיפור קצת אחר, כאופרה אחרת. הוא מספר באותו ספר על אדם שנקלע לתוך איזה אש, כשהוא ישן פורץ אש בביתו, והוא חייב לצאת החוצה. אז יש לו שתי אופציות, או לצאת החוצה עירום, כי אין לו בגדים, הוא ישן, או שאדם יצא החוצה וילבש בגד אישה. הדבר היחיד שנמצא איזה סמלה, והוא ילבש בגד אישה ויצא החוצה. אז מצד אחד הלכתי יצא עירום, אבל מבחינה נורמות חברתיות, זה מביש לצאת החוצה בלי בגדים. אבל אני לא יודע למה זה קשור, כי שם זה לא שתי אופציות, כל אחד לעשות איסור, איזה איסור, האיסור יותר חמור, הפחות מגיל, או היותר מגיל, הפחות חמור. שם אני יכול לצאת בעירום, לא עברתי על איסור, זה קצת מביש, קצת לא נעים, אבל יש מסלול שנותן לי יציאה ובחירה בלי לעבור על איסור. אז איך אני עובר למסלול אסור רק בגלל נעימות? במצב שלי בודד, יש לי שני מסלולים. כל אחד קשור לאיסור, שאלה איזה איסור אני בוחר. קלקולוס הלכתי, או קלקולוס התחשבנות חברתית אנושית. אבל כאן יש לי מסלול לצאת. אני יכול לצאת ברום, זה מביש אותי, אז אני לא הבנתי איך זה מופיע בספר. אני צריך לשאול מישהו, אני מבין. אני לא רואה דרך לעבור ללבוש בגד אישה, כי אני בוחר בכוונה איסור כשיש לי מילות, בלי איסור. זה כמובן, זה יבייש אותי, אבל בסדר.
באמת לפי ההלכה, כאילו, אם אני אשאר הרב, מה עדיף במצב כזה להגיד לי לצאת ארון?
אני חושב שכן, אני חושב שאין רב שיכול להגיד אחרת.
אין
לי סוד. זה לא נעים.
אם השם באמת אכפת לו אם אני אצא, כאילו, זה לא...
אתה באמת חושב שזה רצון השם הוא שאדם יצא ארום ולא בלבוש אישה?
השאלה שלך, שיר, היא שאלה מאוד מאוד חשובה. ואפשר להעלות אותה במסגרת יותר נקייה. אני חושב שבת, כן, שבת זה כל כך גבוה וכל כך מרומם וכל כך נשגב וכל כך... זאת אומרת, תכבר את הקדוש ברוך הוא, אני שם את הקוגולה ואתה ככה או ככה. זה בעצם הרצון של הקדוש ברוך הוא עומד בעולמות העליונים, אבל הוא גם מתחלחל לפרטי פרטים, זה כל הכוח של ההלכה. שהקדוש ברוך הוא נמצא איתנו גם ברעיונות הגדולים, אבל הוא לא רק נמצא במחשבה ואני...
כאילו, לפי התורה, הקדוש ברוך הוא בעד רצח עם, בעד רצח עמלק.
Okay. כן.
מה זה השואה בעיניך כאילו?
אז עכשיו את עובר לשאלה שלישית, לשאלה אחרת לגמרי. איך אני מבין מצוין הקדוש ברוך הוא לרצחה? זו שאלה אחרת. אז שאלה טובה, התשובה הפשוטה היא שאני לא מבין, אבל התשובה יותר חשובה שהתרבות שלנו, ההלכה שלנו היא בנויה על תמיכת חיים וקידום החיים. ויש, יש מצווה שאני לא מבין אותה, מצווה מוגבלת לאותה שעה, והקדוש ברוך הוא יסביר לי. ואני קצת מבין אותה, כי אולי השיקול הקולקטיבי להביא את... בוא נדבר לא על המלאק, בוא נדבר משהו קצת יותר קל, לא הרבה יותר קל, על השמדה בני קנן. אמרו כדי שברוך הוא יצדור אותנו לרוקן את הארץ מתושביה, כדי שברוך הוא יודע שלטובת האנושות הכללית צריכים להקים אומה בתוך ארץ ישראל, לשדר מסר של מונותאיזם, מסר של דתית, של דת ברורה, וגם מסר של מורליות ושל מוסר, וזה ייטיב לאנושות, ואפילו על מחיר של הוצאת בני קנן. מי שרוצה להתגייר, מתגייר. מי שרוצה לברך, בורך. אבל מי שנחוש, אז לא עכשיו, מי שנחוש לשבר ארץ קנן, זה לטובת האנושות, יותר חשוב להוציא אותם לטבח מלהשאיר אותם. אני לא מבין את זה, אבל אני יכול להבין שאולי אני אבין את זה. יש לפחות איזה תשתית, יש איזה בסיס. אבל זו שאלה לגמרי אחרת.
אבל זה בגלל שהם נכנסו לארץ, הם אמרו להם שהם יכולים ללכת. ואז נהייתה מלחמה, זה לא שגם היום במלחמה מותר להראות.
כן, אז אני מאמין בכל ליבי שיש משהו שהמלאק מביא לעולם שהיטלרי, כמו היטלר. שיש איזה דבר, כן, אם היית חוזר במנהרת הזמן, לוויינה, ב-1920, עם אקדח ביד, ופוגש את היטלר ברחוב, האקט המוסרי, עם הידע הזה כמובן, היפותטי, עם הידע הזה, האקט המוסרי היה לצלוח את היטלר. כי מי שרוצח את היטלר, מציל 150 מיליון אנשים. מציל 150 מיליון אנשים, זה שווה להוציא את הפושע. לא סתם אדם חף מפשע, אדם זה ברור אי אפשר. אבל אדם שאחראי לרצח 150 מיליון אנשים, זה ברור שהם נסלק אותו קודם עם הידע. זה יפגע.
זה מה שהוא אומר שהמלאק עלול להפיץ איזשהו משהו שהוא...
כן, שאני לא מבין מה כמה את לא מבינה, כן. ואני מאמין בקדוש ברוך הוא, שאני מאמין בקדוש ברוך הוא שאיכשהו האק של עקידה הוא האק מוסרי ורחמני. לא יודע, כי לא מחשבותיי מחשבותיכם ולא תלכם ברחי. אני מאמין באמונה שלמה ששעטנז מסוכן לי, שאכילת חזיר מסוכן. אני מאמין שכל מה שקדוש ברוך הוא מצווה אותי זה לטובתי. דברים מסוימים אני מבין. כשהייתי בגילך לא הבנתי כמה דברים, עכשיו אני קצת מבוגר יותר ומבין קצת יותר, אבל ברור שרוב הדברים שלא הבנתי אז אני גם לא מבין עכשיו. אבל אני מאמין שזה לא סתם, הקדוש ברוך הוא אמר משהו, סתם לבטלה. שיש איזה משהו פנימי, שהקדוש ברוך הוא אומר לנו בחרת בחיים, כי אם חיינו וערכימנו שזה טוב לנו וזאת אמונה, נכון? אוקיי, שבת שלום, שבת שלום. לאמריקאיות, happy Thanksgiving. לאמריקאיות, תהנו מהטורקי, אוכלים טורקי?
We were doing dairy.
כי אתם מחמירים לא לאכול טורקי, נכון?
נכון, זה לא סורס, נורס.
היא יודעת שיש אנשים שלא אוכלים הודו, בסך הודו. לא שמעת?
לא.
יש אנשים שלא אוכלים בשר הודו.
כי זה לא במסורה.
השאלה האם בשר כשר זה לפי סימנים או שכדי לאכול דבר צריכים מסורה שמתירה. אז אוף הודו היה, זה שאלה אחרת, לא יודע בדיוק, אין מסורה בדיוק, כי בשר הודו לא היה באירופה ולא היה גם כמובן באפריקה ובארצות ערב, זה רק חדש. אז גילו את הבשר הודו בלי מסורה. אבל בכל זאת תן לי, הרחתי את השום, את הקרלק.